עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:20, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שחר פייל, על הדיגיטל נויה חסון, על הלייב מאור רטה, ואחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, ואחראית ב-104.5 FM, גל אשל. אנחנו מתחילים, אבל פתאום אני רואה שיש לי פה משהו, אני רק צריך לתקן אותו, רק ברשותכם, קפץ לי משהו במצלמה, והנה מי שיכול, רק תדעו, אנחנו רואים אתם, אתם יכולים לראות אותי, גם באינסטגרם, בלייב, בכל הפטנטים החדשים, כל הפטנטים החדשים, דקה אחת, אני פה עוסק בהכוונות, בסידורים, בימינה, בשמאלה, בקדימה, באחורה, טכנולוגיה מודרנית, אבל בשנייה האחרונה משהו פה קפץ. תנו לי רק רגע אחת, ברשותכם, והכי הרבה אני אסדר את זה יותר מאוחר. זהו, רק רגע. זהו. טוב. התחלה קצת ארוכה, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, והפקס למי שרוצה לשלוח שאלות, הערות, טענות, מענות, 054-70-103-70. עוד הודעה אחת קצרה, בקרוב אני מתחיל תוכנית לילה, תוכנית שלי עם ידידי הטוב עורך דין צ'רלי בוזגלו, תוכנית על החיים, על גוף ונפש, על מיסטיקה, על פרפסיכולוגיה, על פסיכולוגיה, על עושר, על שמחה, על עצב, ולמעשה איך לעשות את החיים שלנו טובים יותר. אז תתכוננו, תוכלו להכיר גם צד אחר שלי, לא את הצד הרפואי, לא את הצד המדעי, תוצר את רפי קרסו כפי שהחברים שלי מכירים אותי, שלא מדבר רק על רפואה. ולפני שנתחיל, יש לי פה ספר, הספר נקרא מרשמים מהחיים, ואני רוצה להמליץ על ספר. אני רוצה קודם כל למען השקיפות להגיד שהספר נכתב על ידי חבר ועל ידי קולגה, עמית שלי למקצוע, פרופסור עוזי בלר. פרופסור עוזי בלר הוא מבחירי הרופאים הגניקולוגים והאונקוגניקולוגים, אלה שמתמחים בסרטן של מערכת המין הנשית, בארץ ובעולם. הוא היה נשיא החברה האירופאית לגניקולוגיה אונקולוגית, הוא היה עורך של אחד העיתונים הבינלאומיים היוקרתיים ביותר לגניקולוגיה אונקולוגית. היה מנהל מחלקה, הוא רופא, מנתח, חוקר, מורה, שחרף שחקר ופרסם אין ספור מחקרים מדעיים, הוציא לאחרונה ספר, ספר מרתק של סיפורים קצרים, שחלקם או רובם קרו בחייו כאיש צעיר, כקצין בצבא, כסטודנט לרפואה, כרופא, בעיקר כאדם. פרופסור בלר, שהוא אגב בנו של פרופסור אהרון בלר ז"ל, שהיה מחלוצי ומגדולי הנוירוכירורגים בארץ, ממנתחי המוח, שאני זכיתי להכירו, הוא כתב את הספר כשאמרתי לכם מרשמים מהחיים. עכשיו, הספר הזה, בהוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, הוא ספר מרתק, מדבר על תחושות בטן של אדם שגדל בירושלים, למד רפואה והתמחה, וגדל בירושלים יחד עם המדינה. הספר מדבר על תחושת בטן של רופא, על הצלחות וגם על חוסר הצלחות, על התמודדות עם חולים קשים, על הבנת מקום האמפתיה והחמלה, הגוף והנפש, בתפקודו של רופא, לכן אולי אני גם כל כך מתחבר לספר הזה. הספר כתוב בחן רב, בכתיבה שוטפת ונעימה, כיף לקרוא אותו, מומלץ בחום, מרשמים מהחיים, עוזי בלר, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד. ועכשיו אנחנו נמשיך לתוכנית שלנו, נתחיל בתוכנית שלנו, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
שושנה, מהמרכז.
כן, שושנה, ובת כמה שושנה?
גדולה, בת 83.
לא גדולה, גדולה, אבל יש יותר גדולים.
כן? יש יותר גדולים, טוב.
כן, שושנה, אני איתך.
ממש לא יודעת איך לבטא את מה שאני רוצה לשאול אותך, אבל אני כבר אצלי קלו כל הקיצים, זה פשוט עניין של כדורי הרגעה. כן. אחרי כל מיני דברים וקשיים שהיו לי בחיים, כמו הכל ככה בשנים האחרונות, ולי נפטר, ובגלל הבדידות, ובגלל שקיבלתי סטרוק אחרי סטרוק, ואחד אפילו גדול, וצריך היה לעשות לי, עשו לי צנתור באיכילו, והצילו אותי משיתוק, או אני לא יודעת ממה. והתחלתי תרופות רבות, והכדורים שהציעו לי לקחת להרגעה, וגם כן, גם גידול בשד. בקיצור, הכל יצא כזה.
הכל ביחד.
אחרי מותו של בעלי, כנראה שזה גם תגובה של הגוף. התחלתי לקחת אלפרליד ובונדורמין, ובקיצור, הלילות קשים מאוד, מאוד 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 קשים.
בעיקר הלילות?
בעיקר הלילות. בימים אני מאוד משתדלת, אני לוקחת את עצמי לידיים, ואת כל המרץ שיש לי, ואת כל האופטימיות שאני יכולה לגייס, אני מגייסת, אבל בלילה, עם הלבד, ועם המחשבות, ועם הזיכרונות, ועם כל הדברים, קרה לי דבר לא טוב, שאני לא מצליחה להירדם. ואם אני נרדמת, אני נרדמת לשעה, ואז אני מתעוררת, ובשעה, אחרי שעה שהתעוררתי, אני מאוד מאוד במצב לא טוב, אני מתחילה לאכול, ואני מתחילה להסתכל בטלוויזיה בדברים שאני לא רוצה לראות, ומנסה להעביר את הזמן בצורה מאוד שלילית, ובבוקר ואני לוקחת עוד כדור הרגעה, ואני מרגישה למחרת לא טוב. וכל הזמן אני בהתייעצות עם הרופא משפחה ועם האונקולוגית, והם הציעו לי לקחת מה שכולם לוקחים, איך קוראים לזה את הדבר הזה?
ציפרלק, פרוזק, פריזמה.
כל הכבוד, פרופסור. אז גם הזיכרון מתחיל כמובן לבגוד.
זה מתחיל הרבה יותר מוקדם אצל כולנו.
בכל אופן, הציפרלק, התחלתי לקחת, כמו שאמר לי הרופא, רופא המשפחה, תתחיל וחצי ואחר כך תקחי שלם, וזה בגלל הנטרוזול של הדלי הרופא, האונקולוגית.
בגלל סרטן השד.
כן, שעשה לי בלגן אימים, בגלי חום קשים, הרבה יותר כמו שהיה לי בגיל המעבר. אז הוא אמר לי, אל תפסיק את הנטרוזול, תקחי סיפרלקס וזה יעזור. הסיפרלקס בכלל עושה אותי משיווי משקל. נעשיתי היפרית, ואכלתי כל הזמן, אתה לא מאמין פרופסור, עליתי 3 קילו בפחות מחודשיים.
וואו, כן. טוב,
כמובן שהפסקנו מיד את הסיפור, הכל בהתייעצות איתו, ואז הוא נתן לי פריזמה, ואחרי זה זודורם, ואחרי זה סרקוול, ואחרי זה, וכל הדברים האלה עשו לי רק רע. רע, זאת אומרת, דיכאון. קודם כל דיכאון, אני לא מבינה, זה כאילו אמור לא לעשות דיכאון. הכנסתי למצבי רוח שלא הכרתי לפני זה, ואני לא יודעת, ואני אומרת, אולי זה מתנגש עם הכדורים שאני לוקחת, והוא לא, והרופא לא ער לזה.
בואי תראי מה שאני מציע. קודם כל, את הדבר הזה ניתן לבדוק. הרופא לא יכול לדעת את ההתנגשויות של כל הכדורים שאת לוקחת. כי יש דרגות שונות של התנגשויות, וסך הכל יש הרבה מאוד תרופות, והרבה מאוד תרופות ביחד עם, אם זה מדובר בשתי תרופות, זה הרבה יותר קל. ולכן יש מקצוע שנקרא רוקח קליני. לרוקח הקליני יש אצלו בבית המרקחת תוכנה, ולתוכנה הוא יכול להכניס את כל התרופות שאת לוקחת, ולראות ישר את יחסי הגומלין בין התרופות, ואם התרופות מתנגדות אחת לשנייה או לא. אז זה דבר שכדאי לפנות לרוקח הקליני בקופת החולים, לבקש תור אצלו, לקבוע תור ולשבת איתו על התרופות. רופא המשפחה יכול להפנות אותך לרוקח קליני, או את יכולה לנסות לפנות לבד, אני לא יודע איך ההליך בקופת החולים שבה את חברה. אבל, אני הייתי מציע, אני בגיל 83 לא מפחד מהתמכרות.
ממה אתה לא מפחד?
מהתמכרות לתרופות. לא מפחד. עכשיו, אני הייתי מציע שתבקשי מהרופא שייתן לך לשינה רבע כדור מירו.
אבל המירו עשה לי תאבון אדיר.
המירו עשה לך תאבון?
כן.
את אמרתי שהציפרלקס עשה לך תאבון.
הציפרלקס, ואחר כך עברתי למירו, וזה לא שינה כלום, להפך, זה עשה לי יותר לאכול.
אז אולי תנסי לקחת תרופה כמו לוריבן לפני השינה?
שמה היא עושה? בדיוק, מה שאני רוצה ממך, כי לא, אני יודעת שאתה כן. כל כך מצוי בדברים האלה, מהניסיון שיש לך, ומהחוכמה האינטואיטיבית שיש לך לאנשים, ממה שאני שומעת אותך כל יום שישי. אז חשבתי, אולי אתה, למשל, אני הרי לוקחת את האליקוויז, פעמיים ביום.
כן.
אז יכול להיות שהוא לא טוב עם כל הדברים האלה. ויש לי גם את כל הדברים שאני לוקחת ללב, גם כן, כי יש לי פרפורים.
לא, לכן את גם לוקחת את האליקוויז.
את האליקוויז, אני הבנתי שנתנו לי אותו אחרי הסטרוק הגדול.
גם אחרי הסטרוק הגדול וגם אחרי הפרפור, בפרפור פרוסדורים אנחנו נותנים אליקוויז.
כן, אז זהו, אז אני לוקחת גם אליקוויז,
אני הייתי מציע לבקש מהרופא כדור לוריבן.
הלוריבן,
כן, הוא כדור הרגעה פשוט, שמשפיע יחסית לווליום, לבבן ולכדורים אחרים, לתקופה קצרה. ואני הייתי לוקח אותו חצי כדור לפני השינה, ועם חצי כדור לא עוזר, כדור שלם. ורואה, כי מה קורה? הבעיה שלך היא ההפרעה בשינה שלך, היא בגלל המחשבות. והמחשבות הם
אלה... אבל למה אני מתעוררת, למה אני מתעוררת אחרי שעה, כאילו שישנתי 8 שעות?
אני לא יודע...
אני לא מתעוררת מטושטשת, אני מתעוררת לעבודה.
את מתעוררת, את קמה למתן שתן, או את ישנה אחר הצהריים?
נניח שאחרי הצהריים אני כבר עשיתי לי חוק שאני לא ישנה, אני מחפשת לי כל מיני... מגירות לסדר שלא נגעתי בהם הרבה זמן.
את מוזמנת אליי הביתה, יש הרבה מגירות שצריך לסדר, כן.
אני עושה את זה נהדר.
כן. ומה לגבי משהו אחר ששאלתי?
לא, אז רגע, תרשה לי מה שרציתי עוד להגיד לך, זה הדבר היחידי שעושה לי עכשיו טוב, זאת אומרת, כאילו טוב, אתה יודע, שינה נגיד של 4 שעות רצופות. זה אל פרליד וחטיב הבן. אני עשיתי לי כזה קוקטייל, אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב.
זה טוב, אם זה עוזר לך, זה טוב. אם זה עוזר לך, זה טוב. זה קנה המידה.
זה יכול להיות יותר טוב מהלורבי, לוריבל.
כן, כן, כן. כי את לוקחת אמרת על פריד ובן או ווליום?
ובן.
ובן.
כשקלו כל הכיסים, אז אני לוקחת בונדורמין, וזה בכלל, למחרת אני יכולה לישון כל היום.
אז ככה. אז תקחי את ה... קודם כל, את יכולה לנסות לקחת רבע בונדורמין.
כן.
את לא צריכה לקחת בונדורמין שלם. אבל בן הוא מאוד דומה ללוריבן, אבל הוא כן. משפיע להרבה יותר שעות. אז אם הבעיה שלך היא בעיה שאת בבוקר אפופה ומטושטשת משינה, מימי עייפות,
כן.
אז יכול להיות שכדאי לנסות להחליף את אב הבן בלוריבן, כי הלוריבן הוא יותר קצר מועד מאשר אב הבן.
אז לקחת כאילו לוריבן,
לוריבן,
וזה יהיה גם במקום האלפרליד?
את יכולה, עוד פעם, זה הכל עניין של ניסוי ותהייה. את יכולה לנסות לקחת קצת וקצת. את יכולה לנסות לקחת רבע בונדורמין ביחד עם, אם זה במקום האלפריד, או אלפריד עם רבע בונדורמין. פשוט לשחק, אבל לרשום מה שאת עושה. ובבוקר כן. לרשום איך את ישנת.
כן,
כי אחרת אנחנו שוכחים. ממש לעשות עניין של ניסוי ותהייה, כי ההשפעה על כל אחד מאיתנו, היא השפעה נורא אובייקטיבית.
אבל פחדתי לעשות את זה בלי רופא, והרופא כל פעם נותן לי שמות אחרים, כמו הפריזמה והזודורם, וזה פשוט חנק אותי, ייבש לי את הלא, תסלח לי עד, אני לא יודעת עד איפה.
אוקיי, אז מה שאני מציע, בואי נתחיל ככה, בואי תוסיפי לך כרגע, אם את לוקח או חצי לוריבן, או חצי ובן, או חצי ובן, למה שאת לוקחת. ותראי מה קורה. ואם זה לא עוזר, תוסיפי או תפחיתי רבע או חצי כדור בונדורמין. ותראי איך את ישנה. אבל הבעיה העיקרית היא, עכשיו תנסי לישון עם רדיו. זאת שינה לא טובה. אני לא מציע אף פעם לישון עם רדיו או עם טלוויזיה. אבל הרבה אנשים שיש להם מחשבות שמטרידות אותם, עצם ההזנה למדי פעם למקטעים מהרדיו, אם זה לא מוזיקה, אלא אם זה מלל, למשל הערוצים המסחריים, 11, 12, 13 בלילה, 11 זה לא מסחרי, אבל 12 ו-13 בלילה, הם ערוצים של מלל, ולפעמים חזרה על תוכניות מהיום.
לא, ולפעמים... אני שומעת בכל המוזיקה, יש תוכניות מלפני 50 שנה נהדרות של...
המוזיקה של נוסטלגיה?
לא, 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 של דני אורסתיו, זה סיפורים של אנשים,
מצוין.
למה הם אוהבים את היצירה הזאת, זה מאוד מעניין אותי, ואני שומעת את זה.
תלכי למיטה עם טרנזיסטור או עם טלוויזיה, כשזה...
זה מה שאני עושה, זה כבר אני עושה הרבה זמן, אתה רואה?
אוקיי.
זה נו, את רואה? זה במקרה פניתי אליך.
את רואה?
כן, אני יודעת, בסדר.
ובואי נראה, אוקיי.
רק שאני לא אתראה אחרי שעה-שעתיים, זה הדבר שהכי מדאיג אותי.
אני מקווה.
שמשך השנה יהיה יותר ארוך, וזה מה שאני הכי רוצה, שיהיה לי אפילו 4 שעות שנה. אני לא אכפת לי להתעורר ב-4, אבל אם הלכתי לישון ב-11:30, 12, והתעוררתי ב-4, זה יהיה
לנו. אוקיי, שושנה.
כן.
כל טוב לך, שבת שלום, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום לך, פרופסור קרסו היקר.
שלום וברכה, אם יש לי העונג.
כן, שמי דוב, ויש לי שאלה מאוד קצרה, אבל לפני זה אני רוצה להודות לך על התוכנית הנהדרת, על הידע.
תודה רבה, תודה דוב. תודה דוב, תודה, רק תגידי בין כמה אתה דוב.
כן, אני ואשתי בני יותר מ-70.
אוקיי.
ושאלה פשוטה וקצרה, לגבי חיסון נגד שאלת. מה שקורה בעבר היה לו החיסון המשולש שכלל את השאלת.
נכון, אגב הוא גם היום קיים, הוא גם היום קיים לילדים.
כן, הוא קיים, אבל נותנים את השאלת, בכל אופן במכבי, בה אנחנו חברים, נותנים את השאלת רק במקרים מיוחדים, ולנשים בהיריון. אז שמה קיבלנו את הזריקה של הטטנוס והדיפטריה, אני מדבר על הזריקות האלה,
כן,
אחרי
כן.
כבר 10 שנים מהפעם הקודמת.
כן.
השאלה אם כדאי לקחת את החיסון נגד השאלת באופן פרטי.
הסיכוי לחטוף שאלת הוא קטן, זה שהיו כשני מקרים של שאלת בארץ לאחרונה,
כן.
זו לא סיבה. אני לא חושב שיש
לא
טעם
חושב
לקחת.
שכדאי.
אני בעצמי, אנחנו באותם גילאים, פחות או יותר, אני לא הולך לקבל חיסון לשאלת.
אתה לא הולך. אז זהו.
ואני חושב ש...
פתחת לנו כבר את הבעיה.
כן, אני, השאלה, חיסון להרפס זוסטר, קיבלתם?
נגד הרפס אתה אומר?
נגד שלווקת חוגרת, הרפס זוסטר?
בטח, באופן כן. פרטי עשיתי, לא חיכיתי עד שיעשו לכולם את ה... זה בינתיים אני גם לא רואה שזה ניתן, אני לא יודע, לא שמעתי ש... החיסון נגד השלווקת ניתן
בחלק מהקופות חן, בחלק מהקופות לא, ומה לגבי חיסון נגד דלקת ריאות?
דלקת ריאות קיבלנו את ה... לא רק את הראשון בגיל 60.
גם את השני. אוקיי,
גם את השני.
אלה הדברים החשובים.
יופי.
אלה הדברים החשובים.
אני נורא מודה לך, ושבת שלום.
כל טוב, דוב. שבת שלום, דוב, הרבה בריאות.
כל טוב, תודה, גם לך.
ומאיתנו על הקו.
שלום, מדברת יעל.
שלום, יעל.
שלום לך, אנחנו מהמרכז, ויש לי שאלה בקשר לבני שעוד מעט יהיה בן 12.
כן.
ילד מצטיין בלימודים, יש לו בעיות חברתיות, טוענים שהוא לא כל כך יודע לפתח סיטואציות חברתיות, הוא לא יודע לפרש אותם. לפני איזה שבועיים הוא היה באיזשהו טיול, הוא חזר הביתה, ובחמש-שש בבוקר, כבר לקראת הבוקר, הוא התעורר, הוא הביא את השמיכה, הוא בא אליי לחדר, הוא הביא לי את השמיכה, והוא אומר שיש איזה צבוע בחדר או צבעים, הוא היה ממש בהיסטריה, יום לפני זה הוא היה עם חום, באותו יום הוא כבר לא היה עם חום,
כן.
והוא התחיל, הוא ראיתי שהרגל רועדת, והוא אומר גם שאני אסגור את כל החלונות בבית, אני אסגור את התריסים, שאלתי אותו מה הוא מרגיש, הוא אמר שהוא מרגיש שהכל סוגר עליו, שהוא נורא נורא קטן והכל נורא נורא גדול, והכל עוד שנייה מוחץ אותו, אחר כך לקחתי אותו לשטוף את הפנים, באמבטיה, אז יש גם איזשהו דוש, אז הוא נכנס לשעה, והוא עשה פיש-פיש, אז הורדתי את המים, אז גם, זה היה נורא כנראה חזק בעיניו, והוא ביקש שאני אסגור את החלון באמבטיה, סגרתי, כנראה שלדעתו לא סגרתי טוב, אני פשוט בפעם ראשונה, אני הייתי בשוק כאילו מהתגובה, והוא ביקש, הוא עלה על האסלב, הוא סגר את זה יותר טוב, הוא נכנס לדוש, והוא שמתי ידיים על, על האוזניים שלו, שהכל נורא נורא חזק, יצאתי. אמרתי, אני אתן לו להירגע, כי חשבתי שכמה פחות מלל יותר טוב. הוא ממש היה בהיסטריה.
בעיקר בגלל הרעש, או גם בגלל כל הסיטואציה? האם זה רק מה שאנחנו קוראים פונופוביה, פחד מרעש, או שגם היה, או היו לו פחדים אחרים?
לא.
הוא נשאר, הוא נכנס להתקלח לבד?
הוא לא נכנס להתקלח, הוא נכנס לדוש בשביל לסגור, כי הדוש יש לו שתי דלתות מסרוכית. אז לסגור את עצמו מהמים, כאילו של האסלה, כי זה היה מאוד
אוקיי.
חזק.
ברור לי, ברור לי. לא הבנתי אותך, אוקיי.
כן, הוא היה בחרדות, הוא גם אמר שבחדר יש, אני לא הבנתי, עוד צבעים.
זה קרה בתאי.
זה קרה לפני 7-8 ימים.
ומאז מה קורה?
אז זהו, ואז הוא לקח את הכלבה, הוא נרגע בסלון, וב-8 בבוקר זה התחיל עוד פעם. הייתה שום התקף של חרדה, הוא ביקש שאני אסגור את התריסים, את החלונות וזה, והוא אמר לי, הוא ממש האמין שמשהו כאילו קורה. עכשיו, אני חייבת לציין עוד דבר, לפני 3-4 שנים זה גם היה, לא בסיטואציה כזאת, הוא היה הרבה יותר קטן, אבל הוא קם, הוא התקל על עצמו בריא, הוא אמר שיש, אני חושבת שהוא מרגיש זומבי, או שיש איזה שערות עליו, אתה יודע, גם עם כל הדברים שהם רואים במחשב, אני קישרתי את זה לזה, אבל זה קרה פעמיים כשהוא היה קטן, לא עשיתי עם זה כלום. עכשיו, אחרי שהוא כבר ילד בן 12 עוד מעט, נורא נבלתי, וזה גם קרה ברצף, זה היה ב-6 בבוקר, אחרי זה
ב-6. השאלה אם זה המשך של חלום שהוא חלם בלילה, איזה סיוט שהוא חלם בלילה או לא, לכן אני שואל, מה קרה במהלך...
אני באמת לא יודעת.
אז בואי נחשוב ביחד, מה קרה במהלך 8 הימים שחלפו, מאז שזה קרה ועד היום?
אוקיי, לקחתי אותו לרופאת משפחה,
בקשה... לא מבחינה זאת, מבחינת ההתנהגות שלו.
יותר טובה, הכל רגיל, התקלח.
הכל רגיל.
כן, אבל אין לו חברים, הוא ילד בלי חברים, הוא ילד שעבר חרם, הוא ילד ש... היה איזה מפגש למשל, להיפגש לישון אצל מישהו, הוא לא הלך כי בסוף הגיע עוד מישהו והוא חושש ממנו, הוא... ובבית הספר אמרו לי שהוא לא יודע לפרש סיטואציות חברתיות, זה מה שהם... והוא תמיד מצטיין, הוא קיבל תעודת הצטיינות, הכל זה 95 ומעלה, והשאלה שלי, מה שאני רוצה לדעת, אני הלכתי לרופאת משפחה ונתנה לי התניה ל...
פסיכיאטר של ילדים, כן.
אני לא יודע, וזה גם נורא קשה להשיג. אין הכל מלא, הכל... אני לא יודע, ואני גם לא רוצה לעשות לו איזשהו משהו רע, מכיוון שאני לא מתכוונת להתחיל לתת לו איזשהם כדורים, אני לא יודעת אם זה כדאי, אם זה לא כדאי.
לא, הנקודה היא כזאת, לדעתי הוא לא צריך פסיכיאטר, הוא... תראי, אני לא יודע מה קרה, איזה מה שקרה יכול להיות המשך של חלום של לילה, או שהוא עבר איזו חוויה קשה בלילה, תוך כדי שינה של חלום. וילדים שנכנסים לעולם הווירטואלי, לכל המחשבים ולכל הדברים האלה, לפעמים יש שם דברים ממש מפחידים. אז יכול מאוד להיות שהוא גם חלום. כן, אבל מה שאת יכולה לא להרשות לו להיות במחשב, את לא יכולה לא להרשות לו לחלום בלילה חלום.
כן, לא, אני מונעת ממנו להיכנס, זאת אומרת, זה מאוד מוגבל המחשב. זה ברור לי. יש עוד משהו שאני חייבת לציין, שאין לו אבא, והוא ילד מתרומת זרע, ויש לו אחות תאומה. אני פשוט לא רוצה להיחסת כן. יתר על המידה, כי זה לא נעים.
כן,
אתה יודע,
לא, לא, זה לא...
ההורים...
הנקודה, אני... כן, כן, אני שומע.
זהו, אני לא יודעת...
מה שצריך לעשות זה
קדימה,
ככה.
לא. אולי...
יכול להיות שיש לו קווים קלים ביותר שקשורים לרצף האוטיסטי. ברצף האוטיסטי, אחד הדברים שאופיינים זה כוסר יכולת לפרש סיטואציות חברתיות. אבל עצם העובדה שהוא תלמיד טוב, ועצם העובדה שסך הכל חוץ מאשר בעניין החברתי הוא מתנהג טוב, אז יכול להיות שזאת בעיה אחרת שלא קשורה. אבל מה שלא יהיה, ילד שעבר חרם, וכל פעם שאני שומע שילדים עוברים חרם, משהו מתכווץ בתוכי, אני מוכרח להגיד. כן. ילד שעבר חרם, וילד שיש לו בעיות חברתיות, כדאי שיקבל תמיכה פסיכולוגית. התמיכה הפסיכולוגית יכולה לעזור לו להתגבר.
אנחנו הלכנו ולא התמדנו בזה, כי זה... יש איתו גם בעיה התנהגותית בבית, הוא דופק על האוטו עם הרגליים הרבה פעמים. עכשיו, מה שכרגע אמרת על הרצף, אני חייבת להגיד לך שהתחלתי לעשות כל מיני בירורים,
כן.
כשאני, מתי כשיש לי זמן, ועוד באיזשהו מקום שהכל שם בצורה פרטית, בדיוק אמרו לי את הדבר שאתה אומר, שאני הייתי בשוק, אבל זה מסביר לי הרבה דברים אחרים, בבית, כן. כל מיני צרכות, כל מיני, או נגיד שהוא מדבר, כשהוא קם בבוקר, הוא פשוט לא גומר לדבר, יש לו אחות, ואני רואה פשוט את, היא מבקשת גם, די, שקט, זאת אומרת, הוא יכול להגיד, לחזור על משהו כמה וכמה פעמים, מצד שני, כל הזמן אומרים לי כמה הוא חכם, כשהוא הולך לחוג הזה,
כן, זה, לא, לחוג זה הזה. לא קשור, זה לא
זה
קשור.
זה לא קשור, כן, זה, אני מבינה.
להפך, אני... הרבה ילדים על הרצף הם ילדים, קודם כל הם ילדים מוצלחים, זה לא קשור.
לגמרי.
ילדים כן. מוצלחים וחלקם גאונים, וחלקם גאוני מחשבים,
ככה,
וחלקם...
גאון, כן. כן, לא, זה לא מחשבים, גאון
ב... לא, 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 גאונים בדברים ש... אחרים, כן, זה לא זה... המילה רצף לא צריכה להפחיד, משום שהמילה רצף, א', היום יש טיפולים, ויש כל מיני דברים, וב', ילדים על הרצף, בתפקוד, אם הוא על הרצף אז הוא בתפקוד גבוה מאוד, כן, הוא הולך לבית ספר, הוא לומד, הוא
יום,
תלמיד
יום,
טוב,
יום,
וזהו.
יום, יום, תלמיד מצטיין,
פה.
משתתף, אוקיי. הוא גם אז... בצופים, שזה דבר לא קל להיות בצופים, זאת אומרת, הוא מאוד אוהב טבע, הוא יודע איך להרכיבו, הוא יודע איך להרכיב
אז...
ארון בבית.
אז הוא ילד מוצלח.
מה אני עושה, דוקטור, קראתו?
רק ייעוץ פסיכולוגי, או תמיכה פסיכולוגית.
זה מה
שאני חושב, טיפול רגשי. כן.
אוקיי, ואפשר להגיע לך בצורה פרטית לייעוץ בעניין?
אליי, אני לא עוסק בתחום הזה. יש אנשים שהם מומחים ממני בתחום הזה.
הבנתי, זה תומר שלא צריך את הדבר הראשון שאמרתי.
לא פסיכיאטר, ולא בשלב זה לא הייתי שולחת לפסיכיאטר, לא הייתי נותן לו תרופות, הייתי נותן לו כלים. והכלים זה בעזרת פסיכולוג. לדעת לפרש, לדעת לא לדבר יותר מדי, לדעת, כי יכול מאוד להיות שחלק מהבעיה החברתית, אם הוא מתחיל לדבר עם מישהו ולא מפסיק וכאילו משתלט על השיחה,
נכון,
אז ילדים אחרים
המורה
טיפה...
המורה אמרה את זה, נכון.
כן, אז ילדים אחרים, אין להם, למורה יש סבלנות, לאמא יש סבלנות, אבל גם לא תמיד, לאחות אין סבלנות, ולחברים אין סבלנות.
אבל אני לא צריכה להיות מודאגת מזה שאני סתם מנסה, שהוא נגיד לא היה פה, שהוא יעשה איזה דברים, אתה יודע לאן הראש שלי לוקח אותי.
אני חושב שאת רואה צל הרים כערים, אבל עוד פעם, אני לא יודע, צריך לראות את הילד, צריך לטפל בו, הוא צריך כמה פגישות עם פסיכולוגית שתיתן לו ארגז כלים איך להתמודד, שתסביר לו. שינתחו ביחד למה יש לו בעיה חברתית, למה ילדים לא רוצים להיות איתו, למה אולי עשו לו חרם, אולי הוא התנהג לו בסדר, אולי הוא במרכאות התחיל, כמו שאומרים, אתה התחלת, אני התחלתי, ולהגיד בוא נראה, עכשיו כרגע לא משנה, בוא נראה איך פותרים את זה.
אוקיי, ואיך, אז בעצם לקבוע תור לטיפול רגשי שווה כן. פסיכולוג, אוקיי, אפשר לשאול עוד שאלה בקשר לבן
אבא
שלי, בן
90? ודאי.
אוקיי, תודה רבה. אני גם מטפלת באבא, ועד עכשיו הכל היה איתו בסדר, הוא התחיל את המי הדק, כל הזמן יש דלקות שחוזרות על עצמם, ויש איזושהי מחלה ששכחתי את שמה, שאנחנו כל לאחרונה איזה 4-5 פעמים עושים איתו הילדים לבית חולים, למאיר. נתנו לו עכשיו אנטיביוטי, אז היינו אצל גסטרו, ונתנו לו, עשינו... לא רצינו שישאר בבית חולים, ועשינו את הבדיקות בקהילה, ויש דלקת, הוא קיבל אנטיביוטיקה עכשיו לחמישה ימים, יש לו תקירות בבטן. השאלה, עכשיו הוא יסיים את האנטיביוטיקה, היום זה בעצם היום האחרון, הוא גם אומר שהוא מרגיש יותר טוב, עכשיו הוא היה, הוא גר ליד הים, הוא עושה הליכה, היה עושה הליכה כל בוקר, פשוט בחצי שנה האחרונה, בום, הוא פתאום נפל, הוא פשוט נפל.
נפל פיזית או נפל באופן כללי? המילה נפל בצורה מטאפורית? כלומר, יידרדר במצבו.
כן, קשה לו ללכת, הוא לא רוצה לתת מהבית, הוא גם לא רוצה לטפל.
זה קורה אצל הרבה בגיל 90 וגם קצת קודם.
אין לו תיאבון. אנחנו ממש כל פעם, הרום שלי פרודים, אבל אמא שלי מבשלת, לא מביאה לו, גם אני, עם אישי שאנחנו ביחד, עם המשפחה. העניין הוא שעכשיו הוא יסיים את האנטיביוטיקה הזו, והיום כדור אחרון. מה יקרה? כי זה משהו שהוא חי איתו, שכחתי את השם של המחלה, זה יש לו...
קוליטיס?
גם
קוליטיס?
קוליטיס, אני חושבת, כן.
כן, קוליטיס דלקת של המעי.
נכון, וזה כל הזמן חוזר ובאז, זה 30 שנה כבר עם הסיפור הזה. עכשיו זה החריף כי הוא מבוגר, הסבירו לנו בבית חולים שזה משהו ש...
האם ניסו לתת לו חיידקים פרוביוטיים?
לא, זה מה שבאתי לשאול.
יכול להיות שכדאי לתת לו חיידקים פרוביוטיים.
אוקיי, איך פה משיגים ואיך עושים את זה?
בבית מרקחת, בחנות טבע, אפשר לקנות, יש של סולגר, יש של אלטמן, יש של כל החברות של תוספי תזונה.
חיידקים, מה? איך זה נקרא?
פרוביוטיים, פרוביוטיים.
פשוט כדור שהוא שותה אותו?
כדור ששותה אותו לפני האוכל. או עם האוכל, אז זה כדאי להתחיל אחרי אנטיביוטיקה, פעם, פעמיים ביום מה שכתוב על הקופסה, ומה שהייתי מציע זה רק שידע שביום יומיים הראשונים יכול להיות לו קצת כאבי בטן, קצת וקצת גזים, ביום יומיים הראשונים עד שמתרגלים לזה.
כן, הוא גם חיים שלשולים, הוא רזה נורא, הוא כל הזמן
משלשל בגלל הדלקת. זה יכול גם לעצור את השלשולים.
החיידקים הפרוביוטיים.
כן.
אני ארשום את זה. בסדר, אני מודה לך.
כל טוב.
בן אדם מקסים, תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. כן. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, פקסים, 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום, שמי ענת.
כן, ענת.
אני ככה אספר בקצרה מה שאני עוברת...
רק בת כמה את, ענת?
50.
כן, אני איתך.
כן. בחודש וחצי האחרון, ככה, פתאום ביום בהיר, התחילו לי כאבים באזור פי הטבעת. כאבים, כאילו מורגש, כאילו מישהו דוחף לי סכין ממש בצד. כאילו גם יש איזושהי נקודה ספציפית שכואבת מאוד.
יותר בזמן פעולת מעיים, או לא רק?
בכלל לא, כל הזמן.
בכלל לא.
כל הזמן.
עכשיו, זה התחיל אחרי פעולת מעיים?
לא, לא. אתה יודע, אני לא יכולה למקד לך עד מתי זה התחיל בדיוק, אבל אני יכולה להגיד לך שבהתחלה זה התחיל כמו גרד כזה, באזור, ואז מרחתי וזלין, כי אמרתי, טוב, זה בטח איזה לא יודעת.
כי זה, כאן צריכים להבדיל, תכף אנחנו נבדיל ביחד, בין מה שהכי שכיח, זה בין פיסורה לתחורים, אבל בואי תמשיכי.
אוקיי, ואז שמתי וזלין, ואמרתי, טוב, בין יעבור. עבר יום, עבר יומיים, ולא עובר. ואז פניתי לרופא המשפחה, והוא נתן לי איזשהו אנטלין, משהו.
אנטולין, כן, משחה, קרם, למרוח, ולהכניס טיפה לתוכו.
נכון, מרחתי,
אנטורין.
לא עזר לי. הוא לא עזר בכלל, אפילו יותר צרב לי כזה, זה לא היה לי נעים אפילו.
זה מוזר, כי זה מכיל חומר הרדמה, 5% נדמה לי, וזה גם מרגיע בדקות הראשונות ששמים את האנטורין. אוקיי.
לא יודעת, לא הרגשתי שינוי, ואז פניתי לפרוקטולוג, כבר לחירוג פרוקטולוג.
זאת הכתובת.
והוא בדק אותי. מה זה?
זאת הכתובת, אני אומר.
כן, בדיוק. ואז הוא בדק אותי, הכניס לי חלה לנעים התיאור, אבל הוא הכניס אצבע ובדק, ומקדתי לו בדיוק את הכאב. הוא אמר שהוא לא מרגיש שום דבר. הוא רואה, אולי יש לי איזה תחור או שניים, אבל לא משהו שלדעתו יכול להסביר כאב כזה עצום. הוא רוצה שתבין שהכאב הוא עוצמתי. זה לא כאב של, אתה יודע, משהו שאפשר להעביר אותו באופטלגין. זה כאב עוצמתי ממש. זה ברמות שכבר הלכתי למיון פעם אחת, עשו לי CT, לא ראו שום דבר.
אנחנו צריכים לעשות MRI אם כבר, כי
ב-CT... MRI.
אוקיי, כי ב-MRI הוא אפשר לראות רקמות רכות. כן.
אז עשיתי באופן פרטי MRI. עכשיו, העניין ב-MRI היה שההפניה שנתתי להם הייתה הפניה, כי יש לי גם בעיה של צריבה בשתן, כרונית.
כן.
3 שנים כבר, שהיא באמת ניסו הכל ועשיתי הכל. הכל, ציטוסקופיה, הכל, כל מה שצריך, לא מצאו כלום. ואני חיה עם זה, כי זה רק קורה לי כשאני עושה, שאני עושה שתן, אז אני יכולה לסבול את זה. אז בזמנו נתנו לי הפניה בשביל MRI לאזור הזה. ואני בטעות נתתי את שתי הפניות האלה, לא בטעות, כי אמרתי, טוב, אם אני כבר עושה את האזור הזה, אז אני אעשה גם את זה. ואז הם
התמקדו כנראה בדרכי השתן ולא התמקדו בפי הטבעת וברקמות מסביב.
בדיוק. עכשיו, אני פניתי לפרוקטולוג וביקשתי הפניה נוספת בשביל זה. כשהוא ראה את התשובה, הוא אמר, אין צורך.
האם הוא יכניס גם סקופ? האם הוא יכניס גם איזה צינורית והסתכל? לא.
לא.
אוקיי. כי יש בדיקה שנקראת אנוסקופ, או רקטוסקופ, שאפשר להכניס צינורית קטנה של כמה סנטימטר, ומסתכלים לראות אם יש פתח, אם יש איזה פיסורה, אם יש איזה משהו פנימי, אם יש איזה מעבר, מה שנקרא... כמו צינורית שיוצאת מפי הטבעת לכיוונים האחרים, ואם לא, אז זה כנראה יכול להיות כאב נוירלגי, כאב עצבי שקשור לפי הטבעת.
ולמה זה, אוקיי, הוא, אני אגיד לך, אני הלכתי למישהו כן, גם פרטי, והוא, אני חושבת שהוא הכניס, כשהוא בדק אותי, הוא הכניס משהו. אבל
אוקיי.
השאלה אם אתה מתכוון לבדיקה שעושים כמו אולטרסאונד של הרקטלי,
יש אולטרסאונד, כן, אפשר גם באולטרסאונד לראות את זה, ואפשר גם לפעמים מכניסים צינורית עם, עם, עם ציוד אופטי שאפשר לראות את הכניסה ולראות אם יש איזה שהם מכילות או איזה שהם צינוריות שיוצאות או מפי הטבעת לצדדים או דברים כאלה.
אוקיי, אני חושבת שהוא הכניס משהו, הוא אמר לי שהוא מכניס משהו, אבל הוא אמר שהוא לא רואה כלום. זהו, עכשיו, מה שקרה זה ש...
הכאב הוא כאב פנימי?
פנימי.
הכאב הוא כאב חזק כמו כאב שיניים?
כן. זה כמו...
אז זה כאב נוירלגי יכול להיות. אוקיי.
אני חשבתי, אני רוצה לשאול אותך, אם נאמר זה היה מקור דלקתי, דלקת של עצב, דלקת של משהו כזה...
לא, אז יש הבדל בין דלקת של... כשאנחנו אומרים דלקתי בעברית, זה לא... כשאני אומר, המילה infection, שזה דלקת, יש באנגלית או בלטינית, אומרים, יש infection ויש inflammation. שאינפלמיישן זה תהליך דלקתי שהוא נורמלי ושהוא שייך, שהוא לא זיהומי, ואינפקשן זה תהליך זיהומי. אינפקציה, מה שנקרא. עכשיו, זה לא, אם זה היה תהליך זיהומי, אז אנטיביוטיקה הייתה עוזרת, אבל אם זה תהליך של גירוי של עצב או דלקת של עצב, אז אנטיביוטיקה לא תעזור. אז יכול מאוד להיות שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לנסות לתת אנטיביוטיקה רחבת טווח לשבוע, ולראות אם זה משפיע או לא. וכנראה זה לא ישפיע, ואם זה לא ישפיע, אז לתת כדורים שמשפיעים על כאבים עצביים, כמו ליריקה, כמו סימבלטה, כמו גבאפנטין, כמו טגרטול. כלומר, יש תרופות שהן תרופות שהן ייעודיות לכאבים עצביים.
אוקיי. שאלה נוספת. אם נאמר, סתם, אני פשוט מנסה לחשוב, אם היה דלקת בעצב, לא דלקת תיומית, היו מזהים את זה ב-MRI?
לא.
היו רואים את זה? לא.
לא.
ובאולטרסאונד יראו את זה?
גם לא. דלקת של עצב נותנת כאבים כמו עצב, וכאב שיניים הוא כאב של עצב, הוא כאב חזק מאוד, שהוא נמשך כל הזמן, וזה תומך יותר בדלקת של עצב, כי את שומרת שזה בכלל לא קשור לפעולת מעיים. עכשיו, תחורים ופיסורה יש קשר, לא תמיד ישיר, אבל בפיסורה יש קשר, תמיד הכאבים הם הרבה יותר חזקים בזמן היציאה עצמה, ולאחר מכן לפעמים הם נרגעים או שהם נשארים, תלוי במצב ובסוג הפיסורה. ואז יש גם, הרופא רואה אותה, אפשר לראות איפה היא נמצאת ואפשר להרגיש אותה, כי זה פצע, זה סדק. תחורים, אז גם יש קשר, לפעמים הם יותר כואבים בזמן היציאה, לפעמים רואים דם גם בשניהם, על דם על הנייר, וזה את לא רואה דם על הנייר שאת מנגבת אחר כך.
כן.
את רואה או לא רואה אדם?
זהו, אני רוצה להגיד שכן היו לי, עכשיו אני לא יודעת למה לייחס את זה, כי היו לי ימים שהכאב היה כל כך חזק ולא היה לי איך להתמודד איתו, שניסיתי כאילו בכוח להוציא, כאילו, אתה מבין למה אני מתכוונת?
כן, אני מבין, הייתה לך צירות וניסית
כזה של שאני חייבת כאילו להוציא מה שיש לי שם מתוכי, ואני חושבת שמה שקרה זה שאולי קראתי שם קצת את
התחורים. אז עוד פעם, אז יכול מאוד, זה לא התחור, יכול להיות שקראת את הרירית, וזאת פיסורה, ופיסורה יכולה לכאוב ולכאוב מאוד, ולכאוב מאוד מאוד גם אחרי כן. אז קשה מאוד לדעת, אבל את נבדק על ידי הרופא, נבדק על ידי הרופא לפני שזה קרה או אחרי שזה קרה?
לפני ואחרי.
אוקיי, אם זה אחרי הוא היה אמור לראות אם זה היה פיסורה.
נכון, או לא, אין פיסורה שם.
אוקיי. אז אני הייתי מציע לנסות לקבל תרופות לכאב נוירלגי.
אוקיי. עכשיו, רק שאלה נוספת.
בבקשה.
נקסין, שזה אנטי-דלקתי.
כן, כן, נקסין.
זה משהו שכדאי לנסות?
כן, אני לא מניח שזה יעזור הרבה, כי זה לא, נקסין הוא אנטי-אינפלמטורי, אבל הוא אנטי-דלקתי שהוא לא, הוא לא ספציפי, לא לדבר אחד ולא לדבר שני, אבל תנסי ותראי, הוא יתנהג כמו כדור נגד כאבים, כמו אופטלגין, כמו אקמול. עכשיו תראי, יש קרם שנקרא לידוקאין 5%.
אוקיי.
והקרם הזה זה קרם הרדמה.
אוקיי.
שווה לנסות למרוח את זה, ולראות אם זה מרדים לך את הכאב או לא.
בסדר.
תבקשי מהרופא, זה דורש מרשם.
כן, ובגלל שזה פנימי, אז אני לא יודעת אם זה, אתה יודע, צריך להחדיר את זה, נכון?
כן, לא, אבל תראי, ברגע ששמים, ברגע שאת שם על קצה האצבע ומעשה את פי הטבעת, הרירית מושכת את זה אליה, חלק מהחומר נכנס ונספג. אז אם זה דבר שקשור לחלק החיצוני של פי הטבעת, אז כל המשכות האלה, גם האלטרולין וגם וגם רקטוג'זיק, שזה גם כן סוג של תרופה לאותו דבר, הם נספגים והם נכנסים לתוכו, ולפחות לאנטרולין יש גם חומר הרדמה בתוכו, שמרגיע קצת, הוא לא מרדים כמו האזרקאין או כמו הלידוקאין, אבל הוא יכול לעזור.
אוקיי, אז אתה אומר לבקש לידוקאין
מהרופא? לידוקאין או אזרקאין, תלוי איך זה, זה שתי מות שדומים לאותו חומר.
אוקיי, ובמקביל לבדוק את הנושא של הנוירולוגי.
כן, אבל נוירלגי, כן. כאב עצבי, ולבקש שיתנו לך ליריקה או גבאפנטין.
אוקיי.
שזה אמור, אם זה כאב עצבי, הוא יעזור יותר מהדברים האחרים.
אוקיי, בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
כל טוב, בבקשה. כן, מאיתנו על הקו, הלו.
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר ציון. כן, ציון. תל אביב, אני בן 71.
כן, ציון, אני איתך.
אוקיי. יש לי בשתי העיניים משהו שנקרא NDO, או ניוון מולקולרי ברשתית.
ניוון מולקולרי מרכזי של הרשתית. כן.
אני חושב שזה מאוד שכיח, מכיוון שאני הולך...
זה שכיח.
לקבל זריקות, זה הרבה מאוד אנשים.
כן, אבל אתה מבין שכל אלה שבאים לקבל זריקות, זה אצלהם זה שכיח, כי מי שלא שכיח אצלו לא בא לקבל זריקות. אבל זאת מחלה, אתה מבין למה שאני אומר? כן, כמו שבמרפאת סקרת, תראה שסקרת היא מאוד מאוד שכיחה. כי כל מי שבא למרפאת סקרת, מן הסתם הוא סובל מסקרת. ואחד הטיפולים שאנחנו נותנים לניוון מרכזי של הרשתית, שזו מחלה אגב משפחתית גנטית, ותכף נזכיר גם את זה.
היא משפחתית גנטית?
כן, כן.
זה פעם ראשונה שאני שומע על זה.
אז יש בה קווים משפחתיים.
מכיוון שכולם אומרים, כל הרופאים, סליחה פרופסור, כל הרופאים והפרופסורים שהייתי, הם אמרו לי, זה לא גנטי, זה לא תורשתי, זה דבר שהוא בא out of the blue.
אז אני רוצה להגיד לך שיש בזה פקטור מאוד גדול של משפחתיות, ולכן אמרתי שלמשפחה, לילדים, אחרי גיל 40, צריכים להיבדק, לבדוק את זה. אפשר גם מדי, אפשר לעשות בדיקה עצמית, תכף אני אגיד לך איך עושים אותה. ויש ניוון שריר, ניוון יבש וניוון רטוב, ולחלק מתאים זריקות ולחלק לא מתאים זריקות, אבל בוא תמשיך. מה השאלה?
אוקיי, אני מקבל זריקות.
לריאה וסטין, נוסנציס.
איליה,
כן.
איליה, שזה זאת הזריקה. זה בעין ימין, בעין שמאל הפסיקו עם הזריקות, מכיוון שהצלקת כבר הרבה גדולה מדי, זה לא יעזור. גם האיליה היא לא עוזרת עד כמה שהבנתי.
כן, אבל היא מתחזקת.
היא מתחזקת, בדיוק, זה מה שם, בדיוק
פעם בחודש או פעם בחודש פעם בחודשיים?
פעם בחודש.
אוקיי.
פעם בחודש. עכשיו הפרופסור אמר לי, אתה יכול אולי לעשות את זה כל שישה שבועות, במקום כל חודש. כן, השאלה שלי זה, האם יש איזשהו טיפול אחר, שהוא לא קונבנציונלי? אני סתם אספר ש... יש לי קרובי משפחה בברזיל, שיש שם איזה רופאה שנותנת טיפול עם זריקות לאורקים, לאורקי הראש.
ציון, אני חייב להפסיק אותך. אנחנו, אני עוזב אותך, כי אנחנו חייבים לסיים את השעה. אני אבקש מההפקה שלי לחזור אליך כמאזין ראשון, ונדבר על לוטאין וזיאקסנטין, שהם חומרים טבעיים שיכולים לעזור, לא יכולים לרפא. אז אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אני אבקש ממאירה, שהיא העורכת והמפיקה שלנו ביחד עם שחף, שיעלו אותך כמאזין ראשון בשעה הבאה, ומי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, פקסים ל-054-70-103-70. תודה למאירה פרץ, שחף אייל, נויה חסון, מאור רטה, איציק אהרון וגל אשל, ואני רוצה לתקן מה שמתקן אותי איציק ובצדק, לוואטסאפים, לא לפקסים. הפקס מת, הוואטסאפ חי. להתראות, ומיד אחרי השעה, מיד אחרי הפסקת החדשות והפרסומות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. אותי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכת לתוכנית מאירה פרץ, מפיקה שחף אייל, על הדיגיטל נויה חסון, על הלייב באורטה, אחראי על השדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, ואחראית ב-104.5 FM גל אשל, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, ולשלוח מסרונים ל-054-70-103-70. ואנחנו חוזרים לציון. ציון, שלום, אתה על הקו?
נכון, אני על הקו.
אוקיי,
כן.
עכשיו כן, בוא נעשה קצת סדר, ציון. אתה סובל מ-AMD. AMD זו מחלה של ניוון רשתית, והמילה AMD זה A, זה Age. כלומר, Age-Related Macular Degeneration. ניוון המקולה, החלק בעין שרואה, החלק שבו מרוכזים רוב העצבים, ניוון של החלק הזה. עכשיו, השם אומר age-related, כלומר זה תלוי גיל, וזה באמת מחלה מאוד נפוצה שקיימת ב-10% באנשים, ומתחילה אחרי גיל 60-65. כלומר, חלק גדול מירידה בראייה אחרי גיל 65 היא בגלל זה, אבל ישנם כמה מרכיבים למחלה, וחלק מהמרכיבים הם גם מרכיבים תורשתיים, וכשלוקחים את ה-10% רואים שמופיעה יותר במשפחות, מאשר במקרים פרטיים. כלומר, סליחה, מאשר באופן רנדומלי, מאשר באופן אקראי. כלומר, אם תיקח 100 אנשים עם ניוון רשתית תלוי גיל, אתה תראה שבקרב אותם 100 אנשים, להרבה יותר אנשים יש קרובי משפחה בגילאים מתקדמים עם אותה מחלה. אז יש פה גם פקטור סביבתי, גם פקטור של כלי דם, של זרימת דם לחלקים התחתונים של הרשתית, וגם קרוב לוודאי מרכיב משפחתי סלש גנטי. עכשיו בוא תשאל את השאלה. עכשיו גם פה מפרידים בין יבש ורטוב, ביבש אפשר להזריק, וכן הלאה וכן הלאה. כן, מה השאלה?
לי מזריקים. לא, השאלה שלי, האם חוץ מהזריקות האלו, האיליה והאבסטין
לוסנסיס, כן,
אם יש איזשהו טיפול אחר או משהו חדשני, ניסיוני. תראי, אני יודע שיש טיפול עם תאי גזע שעכשיו מנסים, אז שאלתי את הרופאים שלי, הם אמרו אתה כבר לוקח זריקות, רק למי שלא לוקח זריקות.
זה גם כן, זה כל כך ניסיוני וכל כך יקר וכל כך לא, לא, לא בטוח שאני לא הייתי רץ על זה כרגע, אבל יש כמה דברים. א', ישנם חומרים טבעיים, ויטמינים טבעיים או תוספי תזונה כמו לוטאין וזיאקסנטין, שיכולים לעזור אולי קצת ולעכב את המחלה. כלומר, אני לאנשים שיש במשפחה age-related memory, age-related, macular degeneration, אני מציע לקחת תוספים של לוטאין וזיאקסנטין. וזה דבר אחד. דבר שני,
זה בא בכדורים?
זה כן, זה בתוספי תזונה.
אוקיי.
כן. עכשיו, דבר נוסף שאני מציע, זה, יש אנשים שהטיפולים שהם נותנים, זה טיפולים שמשפרים את זרימת הדם, וברגע שמשפרים את זרימת הדם ומעשירים את כמות החמצן שמגיע לאותם אזורים, אז זה יכול לעכב את התפתחות המחלה. אבל כמו שאי אפשר לעצור את הגיל ולעצור את הזמן, אז כך גם אי אפשר לעצור לגמרי את המחלה.
הבנתי.
מה שמעת על ברזיל?
אוקיי, בברזיל יש לי דודה שיש לה את אותה בעיה. שאגב, היא לא קרובת דם שלי, נשואה לדודי. אז היא מקבלת, נותנים לה גם איזשהם זריקות של ויטמינים בעורקים, בראש, אבל הדבר היותר זה, היותר, נותנים לה חמצן דרך דרך פי הטבעת. וכשאמרתי את זה לאיזה פרופסור שאני לא אזכיר את שמו, הוא צחק מאוד, כן. אבל אז הוא הסתכל באינטרנט ואמר, כן, יש איזה משהו...
יש של חמצן ואוזון שנותנים, או חמצן או אוזון.
אז
תראה, לא הטיפול באוזון הוא טיפול שיכול להיות יעיל. אני אישית לא מאמין ביכולת של זה לעזור, להגיע, לא יודע. בוא נגיד ככה, להזיק זה לא יכול. אבל, אבל ההשערה בחמצן היא בעיקר טובה לאנשים שיש להם בעיות בחמצון. כלומר, אנשים שיש להם רמת חמצן יחסית נמוכה, אז פה כבר יכול להיות מקום, אם מישהו באמת יש לו בעיות נשימתיות, או אם מישהו יש לו מחלת ריאות כרונית, והוא עומד על ריווי חמצן יותר נמוך, אז באמת יכול להיות שתא לחץ ואו שיטות של העשרת חמצן, או שאיפה של חמצן מספר שעות ביום דרך מסכה, או טיפול לבריד ב-O3 באוזון, או לפי הטבעת באוזון, כי פי הטבעת זה נספג לכלי הדם. זה כן. נספג לכלי הדם, זה מגיע למוח. אז הרבה יותר טוב לדעתי, אם כבר לקבל את האוזון, לבריד. כי יש אפשר למהול אותו, ויש טכנולוגיות, ועושים את זה גם בארץ. אבל, כן.
הבנתי. יש לי איזו שאלה, ששאלה כללית, שאני חושב ש...
בבקשה, ציון.
תעניין את שאר המאזינים. אני, כמו שאמרת, אני בן 71, שהייתי בגיל 50, פגשתי איזה חבר שלי, חבר שהוא רופא, הוא מוכר, דוקטור דוידסון,
כן.
וסתם ניהלנו שיחה ואמרתי לו, תשמע, אני מאשן, אני שותה, אני זה, מה דעתך? אז הוא אומר לי, תשמע, לפי דעתי היום מה שמאוד משפיע על הזה, זה הגנטיקה שלך. אם הגנטיקה נכון. שלך טובה, אז הסיכוי שלך לחלות הוא פחות. לא שאתה לא תחלה, אבל הסיכוי הוא... פחות מאשר עם זה, עם הגנטיקה לא טובה.
זה נכון, אבל הגנטיקה צריך לעזור, ואישון זה אחד הדברים שבמרכאות פוגע. אני לא מכיר מחלה, אני מכיר הרבה מחלות. אני לא מכיר מחלה שאישון הוא לא פקטור שמזיק לה, אולי המחלה היחידה שהיו פעם מחקרים שאמרו שמי שמאשן פחות סובל, זה היה אלצהיימר, אבל גם כן זה היה משהו מאוד 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 וייג, ואני יודע שזה פוגע בכלי אדם. מה שלא יהיה,
שתייה... שתייה היא לא טובה. אני מטיל את יהבי על ה... כיוון שאני מאשן ומאשן כבד.
עדיין?
עדיין. אני מטיל את יהבי על הגנטיקה, מכיוון שהמשפחה שלי, אמא שלי וסבתא שלי, היו שתיהן עד גיל מופלג, שתיהן מחברון, אז אני אומר, אני תולה את יהבי בענקי חברון.
איך הייתה הראייה של אימא שלך ושל...
של אימא שלי הייתה מצוינת.
כן, ושל סבתא?
לסבתא שלי היה לה קטרת.
לא, קטרת זה לא מחלה.
כן, שהיא הייתה, שהייתה ניתוח, שהיא הייתה די צירה, אבל אז היה ניקוח מאוד מאוד מסובך.
כן, אז היה.
אבל עשו, כן, ממש זה. אחר כך, בשנותי האחרונות היא לא ראתה טוב, אבל אני לא חושב,
לא, אין לי מושג לא
אם הייתה למחלה, לא.
כאשר גם אז לא הבחנו את זה, אז גם לא הכירו כל כך טוב, אם הייתה סבתא שלך ואתה היום בן 70, אז לא דיברו הרבה על AMD.
היא נפטרה בגיל 104, בשפה טובה.
בגיל 104?
כל המשפחה, כן, כל הדודים והדודות נפטרו.
יש לך גנטיקה טובה.
אז זהו.
אוקיי, ציון.
אז בזה אני תולעתי כבר...
הרבה בריאות.
אוקיי,
אבל,
תודה
אבל
רבה.
אבל אני לא אגיד שלום. לך להפסיק לעשן, אגיד לך להוריד בכמות הסיגריות.
אוקיי.
טוב, כל טוב.
תודה רבה לך, פרופסור.
בבקשה. ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
כן, כן, בבקשה, פרופסור קרצו.
כן.
אני אוהב אותך.
תודה, תודה. עם מי יש לי העונג?
קוראים לי ליאון.
כן.
ואני מבת ים. ואני רוצה להגיד לך שאני שומע אותך יותר מ-20 שנה.
וואלה.
והייתי נהג אוטובוס כל החיים, והייתי נוהג בשעה אחד לשים ברדיו רק אותך, וכל הנושאים איתי היו שומעים אותך עד שלוש.
על הכיפק, תודה רבה. עכשיו, בין כמה אתה היום, ליאון?
אני מבוגר, אבל הבעיה היא לא אני.
רגע, אלא... רק תגיד לי רק לשם סקרנות, מה זה מבוגר?
אני 73.
אוקיי.
מחר אני בן 73.
אז שיהיה לך מזל טוב למחר, לא וגם לא. להיום, ואם אתה מבוגר, אז אני ממש זקן. אבל בוא נמשיך.
רציתי לשאול אותך, יש לי קרוב משפחה,
כן?
שהוא בן 17, והבחינו אצלו COOCD.
OCD, כן. Obsessive Compulsive Disorder, כן.
כן. והוא היה עכשיו בבדיקות בצבא, לקראת גיוס, ופסיכולוג נתן המלצה, פסיכולוג פרטי, לא לגייס אותו. יש לו התקפות זעם, והוא ללא חברים, ש... זה יכול להיות כתוצאה מזה, אין לו בכלל חברים, הוא מעדיף להיות כל הזמן לבד, וזהו, רציתי לשאול מה ההשלכות של זה.
תראה, זאת מחלה, זאת הפרעה נפשית, כפייתית, שיש לה כל מיני ביטויים, הביטויים העיקריים שלה זה בכך שאנשים הם מאוד מאוד כפייתיים, ולפעמים הכפייתיות היא כל כך גדולה, שהיא מפריעה להם לתפקד בתפקוד היומיומי. עכשיו, יש להם לחלקם, יש תקסים, תקסים כמו של סדר, של ניקיון, שאסור להזיז להם דברים, חלקם מתרחצים הרבה פעמים ביום, ומפחדים מחיידקים.
יש לו את התקסים האלה.
כן. חלקם מחליטים שאם הם הולכים ברחוב ועוברת מכונית אדומה, אז יכול לקרוא משהו רע, אז הם צריכים לחזור בחזרה, חלקם עוזבים את הבית וחוזרים הביתה 30 פעם, לראות אם הם סגרו את הדלת, חזרו אם הם קיבו את החשמל, לראות אם הם סגרו את הגז, לראות אם הם סגרו את החימום, לראות אם הם סגרו את הארון, לראות אם הם לא שכחו את המפתח, לראות כל מיני דברים. וזה מופיע עם תחלואה, עם בעיות אחרות, גם יכול להופיע גם עם בעיה חברתית כמובן. זאת מחלה שיש בפירוש אפשרות לעזור לו, גם על ידי שילוב, לא גם על ידי שילוב של טיפול פסיכולוגי ביחד עם טיפול תרופתי פרמקולוגי.
ציפרלקס?
תראה, ציפרלקס זאת דוגמה, אבל נגיד ציפרלקס, אז ציפרלקס אבל בכמויות גדולות, לא בכמות של 10-20
מיליגרם.
לא מספיק.
איך?
לא מספיק. לא מספיק, אבל אני לא יודע אם ימליץ רופאת המשפחה או ימליץ פסיכיאטר.
פסיכולוג.
פסיכולוג, אז שילך לפסיכיאטר, כי זאת לא התרופת הבחירה. ציפרלקס וזה לא מינון הבחירה, אז הפסיכולוג יכול להמשיך, וחשוב שימשיך, לתמוך בו בחלק הפסיכולוגי ולתת לו את ארגז הכלים איך לחיות, אבל פסיכיאטר צריך לתת לו תרופות במינונים יותר גדולים, ו-20 מיליגרם של ציפרלקס זה לא מספיק.
הבנתי. עכשיו, מה להמשך החיים? מה יהיה?
תראה, יש הרבה מאוד, יש דרגות שונות של חומרה, כמו בכל הפרעות נפשיות. ויש הרבה אנשים שחיים, מתפקדים, מתחתנים, נמצאים עם OCD. יש הרבה אנשים שזה אפילו יכול לעזור להם, מנהלי חשבונות, זה שהם קפדנים ודייקנים, זה יכול לעזור למקצוע שלהם. כי האנשים האלה הם מאוד מאוד, הם מסודרים, הם יודעים בדיוק מה, אתן לך דוגמה, יש להם סדר על השולחן, אם הזזת להם נייר ממקום למקום, הם צריכים להחזיר את זה לאותו מקום, הם מגיעים הביתה עם התמונה קצת עקומה, אז הם יישרו את התמונה שתהיה ישרה, עד שהם לא יישרו אותה, הם לא יהיו רגועים, זה יפריע להם, ועוד ועוד ועוד.
עכשיו, מה עם חברים?
תראה, עוד פעם, יש תחלואה נלוות. יש אנשים עם OCD שיש להם חברים, ויש כאלה שאין להם חברים. השאלה אם החרדות שלהם הן כל כך גדולות, אם יש להם למשל מה שנקרא מיקרופוביה, פחד מחיידקים, אז הם מתרחצים כל היום, יכולים להיכנס לאמבטיה לחצי שעה, להתרחץ עם מברשת לקרצף את הגוף, ואז הם יפחדו לתת למישהו יד, כדי שלא ידבקו בחיידקים, או, 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 או אם ימנעו מקשרים סוציאליים, או לא ירצו לשתות מקוס, כי אולי לא רחצו אותה מספיק טוב. אז השונות היא מאוד מאוד גדולה, אבל אין שום סיבה שלא יהיו להם חברים. לחלק מהם יש חברים ולחלק מהם פחות, אבל פה אפשר ללמוד לטפל בדברים האלה, ולכן חשוב שילוב של טיפול פרמקולוגי וטיפול פסיכולוגי.
זה מה שהוא עושה. הם רשמו אותו לפסיכולוגית, שהיא מטפלת בו עם שיחות, ומצד שני המליצו לו כדורים, אבל הם לא רוצים עדיין...
תשמע, הם דוחים את הקץ. עכשיו תראה, איפה הם גרים? באיזה אזור?
בת ים.
תראה, אני מניח שגם בבית חולים הברבנל, וגם בבית חולים גאל, גאה אני יודע, יש מרפאות ל-OCD, מרפאות שמטפלות ספציפית, ויש שם קבוצות, ואז יש גם טיפול קבוצתי, ואז הוא יכול לפגוש עוד אנשים עם בעיה כמו שלו. ויש חשיבות גדולה לפגוש אנשים נוספים שעם בעיות כמו שלך. ושם יש רופאים שיודעים בדיוק איך לטפל ואיזה מינונים לתת, ואיך להעלות את המינון וכן הלאה.
הבנתי, בסדר.
אוקיי.
תודה רבה לך, רפי.
כל טוב, לאון, כל טוב, הרבה בריאות. ביי. כן, מי איתנו, הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי אילנה, ואני מדברת בשם בעלי. בעלי בן 76, והוא קם לשירותים בלילה, והוא מעד, נפל, וקיבל מכה בגב, ויש לו, לפי הצילום, סדק בשתי חוליות L2 ו-L3. זה היה לפני כשלושה שבועות, משהו כזה. זה היה מאוד מאוד קשה.
היום הוא מרגיש קצת יותר טוב אחרי שלושה שבועות. עדיין לא?
לא, ההפך. הייתה לו הטבה, ועכשיו בשבוע האחרון חזר לכאבים, אותם כאבים כמו שהיה לו בשבוע הראשון. והשאלה היא מה ניתן לעשות, כי האורתופד אמר שאין מה לעשות.
תראי, קודם כל ניתן לשים לו חגורה שתקל עליו קצת. חגורת גב.
וזה האורתופד נותן?
האורתופד יכול להמליץ, וקונים אותה דרך קופת חולים, או צריכים ללכת למכון בקופת חולים. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, כדאי שיהיה בתנועה, אבל לא לעשות פעילות גופנית, אלא כלומר לא לשקף במיטה כל הזמן.
לא, אבל הוא הולך גם לפעמיים בשבוע לשיקום לב, הוא עושה שם קצת אופניים, קצת, אני יודע, תנועות בידיים, הוא אומר שזה גם קשה לו.
הוא צריך לשאול את האורתופד, אני לא יודע בדיוק באיזה זווית השבר, ובאיזה מקום השבר, אני יודע שזה L2, L3, אבל לפעמים פעילות, ודווקא הדברים האלה הם לא טובים, כי הם מזיזים, יכולים להזיז את קו השבר, האם זה שבר מלא, האם זה סדק או שבר, האם זה לכל רוחב החוליה.
זה סדק.
זה סדק. אז פה צריכים הנחיות של האורתופד.
כן, אורתופד גב אני מבינה.
כן, אוקיי, זה כל אורתופד פה יכול לעזור, כי פה אורתופד גב...
לעתור לאורתופד גב זה רק בדצמבר.
בסדר, אורתופד רגיל זה גם מצוין, כי כל אורתופד יודע לטפל בדברים האלה. אם צריכים לעשות ניתוח... אז אולי כדאי ללכת לניתוח, וזה לא המקרה, זה לא המקרה. אבל אם צריכים לעשות ניתוח, אז כדאי ללכת לאורתופד גב, שהוא יותר מנתח, ובעיות בכתף לאורתופד כתף, כי היום יש תת התמחויות בדברים האלה. אבל כל אורתופד יכול להיעץ לו לראות את הצילומים, ולפי זה להגיד לו. מצד שני, לא לשכב במיטה. מצד שלישי, לבדוק גם אוסטאופורוזיס. כי גם לגברים יש אוסטאופורוזיס, ואם הוא נפל ושבר חוליות, ייתכן ויש לו אוסטאופורוזיס, והוא צריך לקבל טיפול כדי שבנפילה הבאה, שהמצב לא ימשיך להידרדר.
לא, הוא לא נפל סתם, הוא מעד.
בסדר.
הוא
בלילה,
הוא קם, נתקל
במשקוף. תראי, הסיכוי לאנשים אחרי גיל 70 ליפול ולאבד שיווי משקל ולהתעכל הוא הרבה יותר גדול מה שלפני כן.
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 עכשיו, יש לי שאלה נוספת.
בבקשה.
האם חימום בקרית חימום, או שקרית קירור, אני יודעת, זה יכול להקל, לעזור?
כן, יכול להקל, שיבדוק לא יותר מדי, סליחה. לא יותר מדי חם, לא יותר מדי קר, שיבדוק גם את זה וגם את זה, יראה מה טוב לו. סביר להניח שחימום עדין יהיה לו יותר טוב מאשר קירור, אבל זה מאוד אינדיבידואלי. קירור בדרך כלל מכאיב ולא נעים בהתחלה ויותר טוב אחר כך. חימום טוב מההתחלה ולפעמים עובר יותר מהר, ההשפעה חולפת יותר מהר. אבל זה מאוד אינדיבידואלי, שווה לנסות.
אני אגיד לך למה, כי הוא לוקח טיפות אופטלגין ביחד עם כדור, וזה כבר לא משפיע עליו. זה כבר לא משפיע.
כמה טיפות אופטלגין הוא לוקח?
אמרו לו לקחת 30-35, לא יותר, ביחד עם כדור.
איזה כדור?
הוא לוקח רוקצט פלוס.
אוקיי. בסדר, הוא יכול לקחת בשקט 40 טיפות של אופטלגין, 40 טיפות זה כמו שני כדורים. כן.
עכשיו יש תרוקסט,
כן, עכשיו יש טיפול, יש כדור שנקרא זלדיאר.
הוא קיבל את זה, אבל זה לא עשה לו טוב.
לא עשה לו טוב, לפעמים זה לא עשה טוב בגלל הטרמדול שישנו בתוך. כן. אוקיי, בסדר גמור. סבלנות, זה יעבור, זה משתקם. אבל לא. לבדוק גם אוסטאופורוזיס, כי אם כן כדאי להגן, לקחת ויטמין D, לעשות בדיקה של ויטמין D ולראות שלא.
יש לי שאלה נוספת, בגלל שבהתחלה הייתה לו הקלה מבחינת הכאבים, ועכשיו בשבוע האחרון יש לו ממש החמרה.
יכול להיות שהוא עשה איזו תנועה לא טובה, תראי.
שווה לעשות צילום נוסף לראות אם יש שינוי?
אני לא מאמין שיש שינוי, אבל אפשר לעשות צילום נוסף, לא צריך לעשות CT או MRI, אפשר לעשות צילום רגיל ולראות.
צילום רגיל, כן.
אבל עוד פעם זה יחליט האורתופד.
הבנתי.
בין כובח או שילך לאורתופד כדי שינחה אותו איזה פעילות גופנית מותר ואיזה אסור, ואז באותה הזדמנות תשאל אותו לגבי צילום נוסף, צילום רגיל, והאורתופד יחליט.
בסדר. טוב.
טוב, כל טוב.
ורגע, ובחגורות גב יש כל מיני סוגים או משהו?
יש כל מיני סוגים, אבל במכון האורתופדי ידעו להנחות. אם זה כאבים מאוד חזקים, אז שמים חגורת מסגרת עם ברזלים. אבל שנסה קודם כל עם חגורה רגילה. הוא יכול אפילו לקחת צעיף ולנסות לחגור את עצמו עם צעיף כדי שכאילו יארוז את לבדוק, עצמו.
כן,
ויבדוק איך זה קורה.
זה
בדיוק.
טוב,
או שיתעזר בסבלנות, סביר שתוך בדרך כלל אחרי 3-4 שבועות, בדרך כלל יש ירידה קצת בכאבים ולא עלייה. לכן כדאי שיבדוק ויחכה עוד שבועיים.
בסדר, תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום, אילנה. כן, מי איתנו?
כן, שלום וברכה, מדברת יפעת.
שלום יפעת.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו לומדים הרבה כל שבוע.
בכיף יפעת.
אני בת 36, ואחרי לידה רביעית התחילו, האמת שזה כבר היה בהיריון, היה סוג של התקף בגב שמסתבר ככסמרה.
כן.
הרגשתי ממש כאבים, לחץ, לא יכולתי לשבת, לא בקיצור.
את בלונדינית?
לא, דווקא לא, אמרו לי שזה עניין של בהירות, אבל לא...
נכון, בדרך כלל יש את הבהירות, שמנמנות, אחרי גיל 40, כן. ואחרי שילדו מספר פעמים, כן.
זהו, כן, בהחלט. אז עכשיו מה שקורה זה שאני... בגלל שאני אחרי ניתוח קיסרי, על ידי הזאת הייתה בניתוח, היה מצג עקוז, אז אני נורא מרגישה כאילו, למה לעשות את הניתוח? עכשיו לא כואב לי, שיניתי תזונה. וכאילו, הפחתתי לגמרי את השומנים. השאלה היא מה...
מה, בטוחים שהכאבים היו כאבים מכסמרה? זה היה כאב אביתי? כאב שבא כאב... ונעלם?
כן, הוא נעלם אחרי איזה שעה וחצי, הוא קרה בלילה אחרי ארוחת שבת.
ארוחה שמנה עם הרבה שומן?
כן, זה גם היה תקופה של אחרי לידה, שבאמת קצת התפרעתי עם המטבח, ו...
אני... תראה, אם מורידים שומנים, ואם שותים הרבה מים, ואם זה, אז אפשר לדחות את הניתוח, אבל אם היה התקף, כמה התקפים היו לך?
היה 3 התקפים. כשהתמודדתי איתם שלושה התקפים, התמודדתי עם בקבוק מים חמים ואמבטיה חמה, השאלה...
תראי, אני הייתי חושב על ניתוח. לא, אפשר אולי לדחות אותו קצת, אבל הייתי חושב על ניתוח. כי יש גם לפעמים סיבוכים, לפעמים הכאבים הם מאוד חזקים, לפעמים כסמרה עלול תיאורטית גם להתפוצץ, יכולה להיות בו דלקת חיידקית, יכולים להיות הרבה מאוד דברים. אז בפרינציפ צריך לחשוב לטווח ארוך על ניתוח. הניתוח הוא היום ניתוח לפרוסקופי, הוא ניתוח שלא פותחים את הבטן, אלא ניתוח שמכניסים דרך מערכת אופטית וצינורות, ומוציאים לך את כיס המרה, ואחרי יום יומיים את חוזרת הביתה. אבל תני לתינוק טיפה לגדול, ותתארגני, תנוחי, תתאוששי.
עכשיו, הכאבים שיש לי בגב, אני מרגישה כל מה נתפס, כאילו שרירים תפוסים שם בכל האזור שהיה לי אז את הכאב, גם טיפה בצד השני. זה יכול להיות קשור?
תראי, כאבים של כיס מרה הם כאבים אביתיים, הם ספסטיים, הם כאבים מאוד 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 חזקים, בדרך כלל שנמצאים יותר בבטן ימנית מרכזית, יכולים להקרין למטה לכיוון הבטן התחתונה, יכולים להקרין לכיוון הריאות, לאחור, אבל הם יותר כאבים שהם באים חזקים ונעלמים. אם את מתארת כאב שהוא כאילו מתמשך, זה מתאים יותר לכאב שרירי. עכשיו, אחרי
נכון,
לידה...
נכון, אז עכשיו לידה, יש לי כאב שרירי, אבל היה את ההתקף החזק כזה שאנחנו מדברים עליו.
כן, אוקיי, אז היה לך, לא, זה שהיה לך כאב מכיס מרה זה ברור. עכשיו, השאלה אם הכאבים הנוכחיים, אם קשורים או לא, זה קשה לדעת, אבל סביר להניח, לפי האופי שלהם, כן. שהם יותר כאבים שריריים.
כן, בזאת צלעות כזה.
כן, בצד. בכל זאת, כן.
בסדר גמור, תודה רבה דוקטור.
תשאירי בראש שכדאי לעשות ניתוח. להיפטר מזה.
כן.
טוב,
כל טוב לך. תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב יפעת. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, רבותיי, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, למסרונים 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים מאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה. עם מי אני?
קוראים לי ירדן.
ובת כמה את ירדן?
בת 34.
אני איתך, מה השאלה?
אוקיי, אז יש לי בעצם אלרגיה כרונית בעיניים.
כן.
זה לא עונתי, אמרו לי זה עונת מעבר, זה יעבור, זה לא עובר, זה כבר כמעט שנתיים רצוף. הייתי אצל המון מומחים רופאי עיניים, וכבר ניסיתי את כל הסטרואידים שיש, ואת כל האנטיסטמינים, ו... אפילו לאחרונה משחה שנקראת פרוטופיק,
כן.
שבעצם, אם הבנתי נכון, היא מחלישה את המערכת חיסונית מקומית בעיניים, וככה היא מונעת את התגובה האלרגית.
כן.
אבל גם זה הפסיק להשפיע. אז בעצם, סטרואידים אפשר לקחת לאורך זמן.
אסור לקחת לאורך זמן. כמה שפחות יותר טוב.
זהו. אז אני כאילו נשארתי בלי מענה.
נשארתי מעיניים אדומות.
בדיוק, מגרדות, יש זה כל הזמן, זה חול בעיניים, כמו קורי עכביש, כל הזמן מגרד, יש הפרשות שלנו.
בדיקות אלרגיה עשו לך?
אז עשיתי עכשיו לאחרונה באמת, ויצא, אני לא יודעת המונחים איך אומרים את זה, אבל 15 נראה לי מילימטר לקרדית האבק, 5 מילימטר לנוצות, ועוד 4 מילימטר לחתולים.
יש לך חתולים בבית?
לא, אין חתולים.
יש לך קריות עם נוצות בתוכו?
אז לבעלי היה, וזרקנו אותה לפני שבוע.
אוקיי.
אבל יש לנו גם שכבה דקה של נוצות בספה בסלון.
הייתי מחליף את הספה בסלון, זה שווה.
אתה חושב שזה זה או שזה
אבק? תראי, תראי, זה גם אבק, אבל אבק, קרדית אבק הבית קשה מאוד, נכון. למרות שזה היה לך 15 מילימטר, כלומר היה לך סנטימטר וחצי של פריחה מסביב למקום, אז זה הרגישות הגדולה ביותר. אז באמת פה הייתי מסלק וילונות, הייתי מסלק שטיחים מהבית, הייתי קונה שואב אבק טוב ושואב טוב טוב את הבית ואת הרעיתים, סליחה, ואת הספות ואת הכל. זה דבר אחד. הייתי גם מצפה את הקריות יש ציפויים לאנשים אלרגיים מחומר שהוא פלסטי, אבל הוא לא פלסטיק, הוא לא כמו שהאבנית, אלא הוא חומר פלסטי שמונע את אותך לנשום את מה שיש בתוך הקרית.
הייתי מתחיל,
אני חושב שאפשר לראות באינטרנט. עכשיו, החלק הגדול והחשוב ביותר באלרגיה זה המניעה. כלומר, לנסות להתרחק מהגורם האלרגי. חוץ מזה, מה שהייתי עושה, הייתי, אם זה לא יעזור, הייתי עושה בדיקת רגישויות למזון.
למזון.
כן, כי יכול להיות שזה משהו מהמזון שהוא גם פקטור שאותו לא תמיד אנחנו בודקים. עכשיו, יש להבדיל בין רגישות למזון לבין אלרגיה למזון. אבל אם זאת רגישות למזון שאת אוכלת אותה כל הזמן, התגובה היא תגובה אלרגית.
זה יכול להיות גם לסבונים או לאבקות
כביסה? בפירוש כן. בפירוש כן.
הבנתי.
עכשיו, שאת נמצאת בחוץ לארץ, זה יותר טוב?
אז זהו, מאז שהתחיל הייתי רק פעם אחת, והמשכתי עם התרופות, אז קשה לי
אז את לא יכולה לדעת.
כן.
כי לפעמים שנוסעים לחוץ לארץ מחליפים מקום, ואז מחליפים, כן.
נכון.
עכשיו, זה גם יכול להיות באופן תיאורטי שאת רגישה לשמפו שאת משתמשת בו, לאיזה בוסם שאת משתמשת בו, או לאפטר שף של בעלך אם הוא לא מחליף סוג כל שבוע.
כן.
שמעתי
לאחרונה גם שיש כזה דבר חיסונים ואלרגיה.
כן, אבל בשביל זה צריכים לדעת למה את אלרגית. כל זמן, זה לא חיסון אוניברסלי לכל סוגי האלרגיות.
זה מומלץ החיסונים האלה?
חכי, קודם כל שיאבחנו ויהיו בטוחים שמדובר באלרגן מסוים. אבל הדרך הטובה ביותר לטפל באלרגיה היא להימנע מהגורם האלרגני. ולכן אני לא הייתי הולך לחיסון, גם אף אחד לא יחסן אותך אם לא בטוחים במה שיש.
כרגע בטוחים בקרדית האבק.
אז אם כך, תוריד, צלקי את הווילונות מהבית. צלקי את השטיחים מהבית. לפחות תעבירי אותם ליחסון באיזשהו מקום שאת לא חשופה לו. תשאבי טוב טוב את כל הספות האחרות. צלקי את הספה עם הנוצות. כי היא גם צוברת אבק.
כן.
ותנסי לראות אם המצב ישתפר.
אוקיי, בסדר גמור.
זה עדיף על סטרואידים, סטרואידים לא טוב לקחת הרבה, זה גורם ללחץ תוך עיני, יש לזה הרבה מאוד סיבוכים.
כן, נכון.
אוקיי?
בסדר גמור, המון
תודה
לך.
טוב ירדן, בכיף, ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
שלום.
קוראים לי עידית, ואני מעריצה שלך.
תודה רבה, עידית. בת כמה את עידית?
יש לי דום נשימה בשינה.
בת כמה את עידית?
כשאני ישנה על הגב,
עידית, 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 עידית.
שמה הבעיה שלי, על הצד אני מסתדרת. השתמשתי בקרית כזאת שאני קושרת לגב, אבל לא מצליחה להישאר איתו. יש לי סיפאפ שבשום אופן אני לא מצליחה. פשוט יש לי איזה שנים מדי פעם, אני מתוך ייאוש, אני משתמשת בו, אבל כנראה שבמהלך הלילה אני זורקת אותו מעליי.
עידית.
עברתי מין גירות של החך שלי, מין סוג של טיפול פעמיים, ועדיין זה לא עוזר. האם יש לך איזשהו פתרון בשבילי, כי אני פוחדת שבאיזשהו בוקר אני פשוט לא אקום?
אז קודם כל, למרות השם דום נשימה משינה, בשינה, לא מתים מזה. אפשר לפתח תחלואה שהיא בדרך כלל לחץ דם ובדרך כלל, אבל זה לא מתים מדום נשימה בשינה, כי זה יותר נכון הפרעת נשימה בשינה. כי ברגע שהמוח מזהה שאין לו מספיק חמצן, הוא מעורר אותך, את מתעוררת. ולכן את גם נוחרת בלילה, ולכן הנחירות לפעמים נפסקות בכל תרועה רמה. זה דבר אחד. אז קודם כל, לא לפחד לא לקום בבוקר. אם לא תקומי בבוקר, זה בגלל המצב הפוליטי, ולא בגלל המצב הריאתי, הנשימתי.
אוקיי.
זה דבר אחד.
עודדת אותי.
עכשיו, הדבר שאני מציע לך לחבר, זה לישון עם פיג'אמה, לעשות בפיג'אמה כיס, ולכיס להכניס שני כדורי טניס גדולים.
אני גם כדורגל לא עוזר לי.
גם כדורגל לא עוזר לך.
כן.
בסדר, עכשיו.
ניסיתי, אני אפילו יחד עם איזה רופא מבית לוינשטיין, איש מדהים, כמעט וייצרתי מין קובייה כזאת, שיותר נוח, כי קניתי בחול וזה עולה הרבה כסף, וכמעט ואני איתו יצרנו את זה, שאפשר למכור את זה בארץ, אבל פשוט לא היה לי זמן.
אז בואי אני אציע לך משהו אחר.
אוקיי.
תלכי לנגר פשוט, ותקני בחוט, תזמיני את קובייה מעץ,
אוקיי.
בגודל של 15 על 15 על 15 סנטימטר.
אוקיי.
ואם יהיה פטנט ואם יהיו רווחים, אז תתקשרי אליי ונתחלק אנחנו ולא הרופא ההוא. זה יעלה לך, אני מניח, 15-17, ואותה תחברי לגב, ואז לא תוכלי לשכב על הגב, כי זה יכאיב לך, אבל, או מתומנת, או קוביה, אבל זה לא משנה. עכשיו בואי נדבר יותר ברצינות. לא על ביזנס, כמו שאנחנו אומרים.
Okay.
מה שאני מציע לך, זה שני דברים. דבר אחד, זה לנסות, את משתמשת במסכה או בנחירונים?
במסכה, בסיפאפ.
כן, לא, הסיפאפ זה המכשיר. אבל הסיפאפ מתחבר אצלך למסכה, או מתחבר לנחירונים שאת מכניסה לאף?
לא לאף, לפה.
תנסי לבקש שיחליפו לך אותם למה שמכניסים לאף.
וואלה.
להרבה אנשים זה הרבה יותר קל מאשר המסכה.
כאילו, זה אותו המכשיר רק...
המכשיר הוא אותו מכשיר, הצינור שיוצא מהמכשיר לכיוון הפנים הוא אותו צינור, אבל במקום שזה יתחבר למסכה, זה מתחבר לשני נחירונים, לשני דברים שנכנסים לאף.
מוצא חן בעיניי, כן, כי המסכה היא מגושמת, ואני לא יכולה לישון על הצד איתה במיוחד.
בדיוק, עכשיו...
בדיוק. זז מהפה שלי.
עכשיו, ברגע ש... עוד פעם, אופייני בדום נשימה בשינה, שכשישנים על הצד ישנים יותר בקלות מאשר על הגב.
אחרי.
כי על הגב, החך והלשון, בסיס הלשון צונח לאחור וחוסם את דרכי הנשימה. לכן על הגב קשה לנשום.
אכן.
על הצד הלשון טיפה יותר מוטט ויש מעבר לאוויר.
בחד משמעי אני מסודרת על הצד לישון, אוקיי. אבל באמצע לילה כנראה יש לי... בעיה של קשב וריכוז, אני לא רגועה, אני כנראה
מתפתחת. את לא יכולה להיות רגועה בלילה. עכשיו, דבר נוסף שאפשר לעשות, זה התקן דנטלי. התקן שהוא כמו פלטה לפה, ששמים אותו על השיניים, והוא מושך טיפה את הלסת קדימה.
שמעתי שזה מאוד מאוד לא נוח, אבל אני מוכנה לנסות.
שווה לנסות, תקשיבי, יש התקן דנטלי שיכול לעזור להרבה אנשים. וישנם התקנים, תבדקי טוב, כי יש התקנים שעושים אותם לפי הפה שלך, לפי הגודל שלך, לפי הזה שאת צריכה לקחת משכנתה. יש התקנים יותר פשוטים, ויש התקנים סטנדרטיים שמתאימים כמעט לכל אחד. אז צריך לבדוק את זה טוב טוב
את הסטנדרט?
את הפשוט ביותר.
דווקא את הפשוט יותר?
כן, אני אם אני לא אשכח, היה לי פעם איזה כתובת של איזה חברה שעושה את הפשוטים יותר.
היה אסירת תודה אם אני אוכל לקבל.
אז אני אבקש ממאירה שתרשום לי את מספר הטלפון שלך, ואם אני אזכר או אמצא את מספר הטלפון, אני אזכר כי אני רושם לי. אבל
אני
אם אני אמצא את מספר הטלפון...
כי בתכלס, אני במהלך היום,
כן.
יש לי כזה...
את עייפה ונרדמת.
שעות, אני חייבת ללכת לישון.
בוודאי,
יש לי מלא אנרגיה, אבל יש לי נפילות. ובגלל שכנראה אני לא ישנה טוב.
השינה שלך, את ישנה, אבל השינה שלך היא לא אפקטיבית.
בדיוק.
את יכולה לישון 8 שעות, ואת קמה כאילו שלא ישנת כל הלילה.
בדיוק, כן.
ואם את נוהגת, את יכולה להירדם על ההגה.
ממש ככה. פעם נרדמתי בשדה תעופה על המזוודות.
כן.
אין לי בעיה, אם זה על הבנים אני יכולה להירדם.
אז סך הכל זאת אפשרות אחת. יש גם מכשיר נוסף שהוא באמת, באמת מאוד מאוד לא נוח, שהוא תופס את הלשון ומושך אותה אחורה. אבל זה באמת המצאה פחות טובה. אז מה שאני מציע, קודם כל, תפני לחברה של הסיפאפ. יש לך סיפאפ חדש או ישן? כמה שנים יש לך אותו?
יש לי דווקא לא מזמן החלפתי שוב את okay, המערכת
אז,
שלו.
אז תבקשי במערכת, תבקשי מהמערכת שיתאימו לך, שיתאימו לך נחירונים. נחירונים מסיליקון שהם נעימים באף.
Okay.
יש גם מסכות רכות שהן עשויות מסיליקון. אוקיי? Okay. Okay? טוב, עידית.
אוקיי, okay, אני מודה לך. כל אני טוב. יכולה עוד שאלה, בבקשה.
בבקשה, בבקשה.
יש לי כאבים בשרירים שלי ברגליים.
כן.
מה אני אמורה
לך? בלילה או ביום?
לא שמעתי.
בלילה או ביום?
קשה לי ללכת, כי כשאני למשל אלך, אני על העקבים מנסה לעמוד, אני מרגישה שאני מושכת את, את השרירים שלי.
העקבים האלה מופיעים מיד שאת הולכת, או אחרי 200-300 מטר?
בוא נאמר, לא שמתי לב, אבל אני הולכת עד האוטו, אני יודעת מה, 200 מטר, כן.
תראי, אם זה כאבים שגוברים בהליכה או גוברים בעליית מדרגות, צריך ללכת לרופא כלי דם שיבדוק את זרימת הדם ברגליים.
אני מסודרת, הבעיה היא שאני מטופלת, כי אני עושה פיזיותרפיה, אני מקבלת עיסויים, אבל זה לא עובר לי.
פיזיותרפיה...
זה אותו יום, יומיים בסדר, ואין לי בעיות ברכיים גם.
לא, 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 פיזיותרפיה...
אני מרגישה שהשרירים כואבים לי.
פיזיותרפיה... את לא שומעת אותי. פיזיותרפיה וטיפולים ומסאז'ים זה מצוין, זה לא פותר את הבעיה.
יפה, נכון.
אז תנסי לקחת מגנזיום.
מגנזיום.
ואם לא, תלכי בכל זאת לבדיקה של כלי דם, ואנחנו עוברים למאזין האחרון ברשותך.
אני מודה לך, דוקטור. כל טוב, כל טוב. כל טוב. תודה רבה.
כן, מי המאזינה האחרונה החביבה שלנו? שלום.
שלום. אני מתקשרת בקשר לבת שלי.
בת כמה הבת?
היא בת 14 וחצי.
ואיך נקרא לך או איך קוראים לך?
שנייה.
הלו?
כן, כן. אז בת 14 וחצי.
כן.
היא מגיל 12 בערך, סובלת מהפנה.
כן.
שעכשיו זה ברמה קשה יחסית. עכשיו, היא קיבלה מחזור בגיל 12 וחצי, הוא היה סדיר כמה חודשים, ואז בעצם בגלל שבעקבות שני חיסורי קורונה שהיא קיבלה, אז בעצם הכל השתבש. זה הפך להיות לא סדיר, היה לה מחזור מאוד ארוך פעם ראשונה שהיא קיבלה, אחר כך זה הפך להיות לא סדיר. עכשיו, האור שלה כל הזמן מוציא שומנים, כל הזמן יוצאים עוד ועוד שומנים, ככה זה גם היה אצלי.
הילדה סעירה?
לא, לא סעירה. היא לא
סעירה. אני שואל את זה גם בגלל שומניות יתר של האור, ובגלל אקנה, היא שמנמונת?
לא.
לא, אוקיי. שמנמון, פשוט כדי לראות שזה לא קשור לשחלות, אוקיי, לפוליציסטיק אוברי, אבל זה לא קשור. תראי, בגיל 14 נורא חשוב איך שנראים, וזה מאוד מטריד את הילדים, אז לכן צריך לחשוב על אפשרות בכל זאת לתת לריאוקוטן.
רציתי אבל לציין עוד כמה דברים.
בבקשה, כאילו, אני איתך.
אני רוצה לדעת
בבקשה.
אם זה יכול להיות. אז כמו שאמרתי, היא לא, היא כרגע עם חוסר סתירות במחזור, וגם מבחינת הפרופיל ההורמונלי, שעכשיו בדיוק היא קיבלה ויכולנו לבדוק, אז בעצם ראינו שיש לה פרוגסטרון יחסית גבוה, שזה היה עוד פעם לפני שנתיים בערך, אבל בפעמים אחרות שנבדק זה היה תקין.
כן.
וגם עוד משהו שהיה לי, וכאילו שאני סבלתי בעצם מוועדת רעיון, שמקשרים את זה עד כמה שאני יודעת לבעיה בכבד, והעובדה שכאילו כל, וגם לי היה את כל המצב הזה של שומניות כל הזמן באור, במשך הרבה שנים, כאילו בעיה כזאת של פיצוי בגרות בגלל שומנים, אז השאלה באמת אם כדאי לתת את הקוטן,
אני הייתי קודם כל, הייתי קודם כל לוקח אותה לאנדוקרינולוג, שיעשה לה בירור אנדוקריני ויראה שהכל בסדר. זה דבר אחד. הייתי בכל זאת עושה אולטרסאונד, או מתייעץ עם גניקולוג, ושולל תסמונת השחלות הפוליציסטיות. ואם שני הדברים האלה בסדר, אם יש, אז הטיפול הוא טיפול הורמונלי, וטיפול הורמונלי יכול לבסט גם את הפנים, גם את האור, כי לעתים יש, לא תמיד יש קשר בין אקנה מרובה לבין שינויים הורמונליים, אבל אצל בחורות צעירות לפעמים יש. אז הייתי שולל את שני הדברים האלה, גם גניקולוג שישלול שחלות פוליציסטיות, למרות שהיא לא שמנמונת, ולמרות שהיא לא סעירה, ולמרות בכל הדברים האלה, וגם את האנדוקרינולוג. וברגע ששני הדברים האלה מסודרים, אז אפשר לחשוב על ריאוקוטנו.
ריאוקוטנו במשחה חשוב, או בפה?
זה כדורים, במשחה זה לא זהו. או ללכת לרופא אור, רופאי אור יש להם הרבה מאוד ניסיונות, יש היום גם דברים מאוד חדשים יותר, יותר חדשים לאקנה, ואני חושב שהדבר חשוב מאוד לטפל בו ומהר, כי גיל 14 וחצי זה גיל ההתבגרות, זה גיל שנורא חשוב לבנות ובצדק, וגם לבנים איך הם נראים, והייתי מוריד ממנה את, את הנטל הנוסף הזה, אם אפשר לעזור לה בו.
ומבחינת ראיית
הריון
בכישורים כאלה, אתה...
אני לא יודע. אני לא רואה שום קשר בין ראיית הריון שלך לבין האקנה שלה. יש לפעמים דברים שהם תורשתיים, אז את אומרת, גם לי היה, אז זה אני יכול להבין, שגם לך היה וזה עבר לה, וגם לה יש את זה. אבל אני לא חושב שזה קשור לראיית ההריון, ואין לה ילדה... יש לה בעיות כבד, יש לה הפרעה בתפקוד...
לא, אין לה בעיות כבד, אבל גם לי לא היה שום דבר עד שהיה לי
ריאלת. לא, אני לא חושב שריאלת הריון לא בהכרח קשורה לבעיות בכבד.
אז למה כן?
היא יכולה להיות קשורה להרבה מאוד דברים, את חלקם אנחנו יודעים, את חלקם אנחנו לא יודעים, אבל ריאלת הריון זו תופעה שיכולה להיות קשורה ללחץ דם ולגרום ללחץ דם, זאת התופעה שאנחנו לא תמיד יודעים מה הסיבה שלה, אבל צריכים לבדוק אותה, יכולה להיות קשורה.
ומבחינת בירור הורמונלי שאמרת שצריך לעשות אצל אנדוקרינולוג, אז מה בעצם, כי ה-TSH שלה...
אז ב-TSH זאת בדיקה אחת מתוך כל הבדיקות, קשו לאנדוקרינולוג, יבדקו לאסטרוגן, יבדקו פרוגסטרון, יבדקו LH, FSH, את כל הדברים שקשורים.
אבל זה נבדק, הכל תקין, חוץ בפרופיל ההורמונלי, הכל יצא תקין.
אז עשו לה, ראו אותה אנדוקרינולוגים?
לא, האמת שלא הייתי בבירור אצל אנדוקרינולוג.
אז כדאי בכל זאת להתייעץ. אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר את
האור ברקע. תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. תודה רבה. זהו רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, למפיקה, שחף אייל, לנויה חסון שהייתה על הדיגיטל, למאור רטה שהיה אחראי על הלייב, לאיציק אהרון שהיה אחראי על השידור ב-103 FM, ולגל אשל שהייתה אחראית על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, הרבה בריאות, ונתראה באותו מקום בשבוע הבא להתראות.